כן, אברהם רוצה לקנות את החלקה, כתוב ויקום אברהם על פני מיתו, וידבר לבני חטא לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם. תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי מפני. רש"י מתייחס לביטוי מה זה גר ומה זה תושב. גר ותושב דבר והיפוכו. או גר או תושב, תחליט מה. למה הוא אומר להם גם גר וגם תושב? אומר רש"י, גר ותושב אנוכי עמכם, גר מארץ אחרת. התיישבתי עמכם, נכון? באתי מאור כסדים והתיישבתי כאן. זה הפשט. זאת אומרת, גר, גרתי ואני בא מארץ אחרת ואני עכשיו יושב כאן. אבל ההגדה אומרת, אם תרצו הרי ניגר. לא, ויהיה תושב את לנה מן הדין. שאמר לי הקדון ברוך הוא לזרחה, אתן את הארץ הזאת. אני רוצה להסביר את דברי רש"י, את דברי ההגדה כאן. זה גם, האמת שזה גם נוגע להיום, למציאות העכשווית, אותה מציאות. זאת אומרת, הוא אומר, אם תרצו, הרי אני אגר. זאת אומרת, אני זר כאן. ואם לא, ואני רוצה, לכן אני רוצה לקנות את המערה. אבל אם אתם לא רוצים למכור לי את המערה הזאת, אז אם לא, אני אקח את זה מכוח ההבטחה האלוקית. אני לא שואל אתכם שאלות, אלוקים מבטיח להם, אני לוקח את המערה. זה הגברה הגדה. בעצם מה ההבדל? הוא אומר, יש לך תחילה ויש בדיאגו. לך תחילה, אני רוצה לקנות את המקום. אבל בדיאגו, תדעו לכם, אם לא תרצו למכור לי את המקום הזה, אני לוקח את זה בכוח. פשוט לוקח את זה בכוח. רק שהוא עם התשולי עכשיו עם טיפה.
חיים, חיים.
זה הפשט כאן. מהי נפקמינה לגבי היום? גם היום, הנה עכשיו יש ויכוח, עניין של עמונה וכל מיני בתים, כל מיני. גם שם בעצם זה אותו עיקרון. מהו העיקרון? הוא אומר, אנחנו אומרים, הארץ שלנו. לכאורה היא שלנו. אנחנו יכולים לקחת את זה מתוך הבטחה האלוקית. אבל אנחנו לא נוהגים ככה. אנחנו הולכים לפי דרכו של אברהם ואומרים, לא, אנחנו רוצים שיהיה חוקי, קניין בכסף, לא יהיה, לא יהיה בכוח. שאלו אותי למה.
למה
לא? עדיף לקחת בכסף מאשר לקחת בכוח, כמו שתקשו לשכן שלכם ותגידו לו, תשמע, אני רוצה לקנות ממך את הדירה שלך. הוא אומר, לא רוצה. מה, לא? יש לי כמה חברים בריונים, הם כבר יגידו לך כן או לא, הבנת את הרמז? כן, כן, טוב, קח את הדירה. יכול לקרות דבר כזה, יש כאלה... עכשיו אני נזכר תוך כדי זה, טוב, אני אספר את זה בכל. לפני כמה שנים היה איזו בעיה בחברון, קנו בית. בית, יהודים קונים בית בכסף טוב, וזה נקרא הבית הלבן, הבית, בית המריבה, לא כל מיני שמות קראו לבית הזה. טוב, ואז היה, שר הביטחון היה אהוד ברק, והיה ויכוח לגבי, היו שם בתוך הבית היו כמה מתיישבים. לגרש אותם, לא לגרש אותם, כל זה עומד על הפרק. אז בסוף גרשו אותם, אבל בסוף, אחרי כל הבלגנים שהיו, הסתבר שהם צדקו, והבית משפט פסק, הבית הזה נקרא קדים, קדים כמו שצריך. והבית הזה היום יושבים ביהודים, משפחות יהודיות. הם קנו את זה בכסף טוב. אבל לפני זה, באותה תקופה, אז היה חנן פורת זיכרונו לברכה, והוא עשה אורי אריאל, כן, בדל החיים ארוכים, אז פנו אליי, אם אני רוצה להצטרף אליהם, נשים לאהוד ברק, אז כשר הביטחון, נשכנע אותו שלא יפנה את התושבים בכוח, וימתינו באמת עד שיהיה משפט. ואחרי המשפט, מה שהמשפט החליט, החליט. טוב. אמרתי, אם, אני יודע, אין לי השפעה גדולה עליהם. ידידי לשעבר, אמרתי, אני בכל זאת, ביקשתי אם אני אצטרף למשלחת. טוב, באנו עם משרד הביטחון, ללשכה של שר הביטחון, וישב אהוד מסביב, מנהלי משרד הביטחון, גנרלים, כל מיני אנשים, משהו. ואז אהוד אומר, כל אחד יגיד מה יש לו להגיד על, על הדבר הזה. האמת שאני לא פוליטיקאי, אני לא מבין בדברים האלה, אני... אז אמרתי, תראו, אני יכול להגיד לכם דבר אחד, אני אגיד לכם משהו מפרשת השבוע. אנשים שם, אנשים מכובדים, פתאום שמתי לב שכולם אמרו לך פרשת שבוע, כולם מפסיקים לדבר, מקשיבים טוב טוב. אמרתי, אוי, מהפך במדינה הזאת, אנשים מעניין אותם מה שכתוב פרשת השבוע. לא, בפני עשרות שנים לא היה דבר, כי הייתי בפרשת שבוע שלו כמעט. היום אנשים מכבדים את פרשת השבוע. בהקשר לסוגיה שהייתה התלבנה שם במקום הזה. אז שואלת, נו, נו, תגיד, אמרתי, זה היה בדיוק חיי שרה. לא חיי שרה, בדיוק באותה, בסוגיה הזאת. לא נוכל בדיוק בפרטים. אבל בכל זאת אמרתי, תראו, אברהם אבינו היו לו שתי אופציות. לקחת את, את הארץ בכוח ההבטחה, או לקנות את מערת המכפלה, בדיוק מה שלומדים כרגע, גר ותושי המנוחים אחרי, והוא בחר דווקא לקנות, לא לקחת בכוח. וזה לא במקרה אמרתי, מעשה אבות סימן לבנים. גם אנחנו לא רוצים לקחת בכוח, אנחנו רוצים לקנות את, את המים. זאת תהיה שיטה שלנו, שיטה לאומית, זה לא שיטה פרטית של אברהם. כל מה שאברהם אבינו, זה נוגע ללאום, זה נוגע לכולם, זה לא נוגע לפרט כזה. אז מה זה, תראו, אנחנו, אני חושב שאנחנו צריכים באמת להתחשב בעניין שקונים את הדבר בקניין. גם לא משנה, החליטו מה שהחליטו, בסוף גירשו אותה, ובסוף היה משפט. המשפט החליטו שהבניין הבית הזה, באמת שייך כדין לרוכשים, לקונים, והיו יהודים את כמות הדבר. בדיוק מבכוח כזה מתנהל כרגע במדינה, עמונה והרפואה וכל הדברים האלה. ובצדק, למה? למה אברהם אבינו כל כך משתדל לקנות, למרות שיש לו אופציה אחרת, לקחת זה בכוח? אלא למה בעצם אנחנו באים לארץ? למה אברהם אבינו בא לארץ ישראל? לא רק בשביל לנגב חומוס, כמו שאומרים, לאכול כיף או משהו כזה, אלא העיקר הביאה שלנו לארץ זה לגלות את הצדק האלוקי, את האמת, את הצדק, את היושר, את הערכים האלוקיים. זאת היא המטרה, שעומד דוגמה לכל האנושות, וברכו בך כל משפחות האדמה. אז לא יכול להיות שאתה תקנה את הארץ בגזל. זה מה שהערבים נשים כל הזמן כרגע לטפטף לעולם, שאנחנו כובשים אתם, גזלנים אתם, רוצחים אתם, פאפאפאם, פאפאפאם, פאפאפאם. אין צבא כמו צבא הגנה לישראל שהוא כל כך מתחשב, כל כך, איך אומרים, הומני קוראים לזה, אני יודע. ויחד עם זה, איך נלך לשם, תסתכלו מסביב, למדינות מסביב. מה זה שם עולה? לא חומלים, לא על ילדים, לא על נשים, לא על זקנים, לא על זה, שוחטים, חותכים. אף אחד לא מצפצף. שמתם לב. איזה מישהו אומר, זה לא יפה מה שאתם עושים. אבל לא יותר מזה. אצלנו איזה חייל בפשט מתוך כאלה, הוא עושים לו משפטים, עניינים, הוא... הערבים צוחקים מאיתה. אצלנו, מה? חיים זה לא... למה זה הנשמה שלנו? נשמה טובה, אנחנו לא יכולים בכוח. או נגד הצדק, או נגד היושר. זה לומדים ממי? גר ותושב. או גר או תושב. נכון שקיימת גם האופציה של התושב, אני מכוח ההבטחה האלוקית. אבל יש, איך אומרים, סדר הביטוי. גם באנו לכאן, קנינו אדמה, היה פעם, גם היום הוא כאן, ארגון שנקרא קרן קיימת לישראל. היו קונים אדמה בכסף, פשוטו כמשמעות. היו הולכים אל ערבים, שווים כסף טוב. גם היום קונים אדמה. למרות שיש לנו את האופציה, כמדינה, אני לא מדבר כמדינה, פתאום מישהו הולך ומתיישר לו באדמה לא שלו. אז כמדינה אתה יכול להגיד לו, זה לא האדמה שלך, למה? כמו עם הבדואים עכשיו, כבשו את הנגב. מישהו היה פעם בנגב כאן? לא הייתם בנגב.
אני
אתר בפעמים. פשוט כל חלקם, הם לא שואלים אף אחד. זה בסדר או לא בסדר? שום דבר. כוחה של המדינה יכולה וחייבת, לא רק זה. כי זה פתח לבלגן לא רגיל, לאנרכיה גדולה. מחר יבוא, היום זה הבדואים, מחר זה יהודים, מחרתיים, וכל אחד תפוס לו חלקת אדמה. ויגיד, לא, אני כאן, לא תוציאו אותי מכאן. כל זה לומדים מאברהם אבינו, אנחנו כוח הצדק לכם. זה מובן הדבר.
אבל מה קורה עכשיו? המקרה עכשיו שרוצים לסלק?
את מי?
את המונה.
אני לא בסוד העניינים, אני לא... כמה שאני הבנתי, יש שם בעיה... מורכבת, לא שזה האדמה של ערבים מאמר. ומישהו פעם הסביר לי, אבל אני לא ירדתי לסוד העניין. שבשעתו היה המלך הירדן, הוא חילק אדמה באופן תיאורטי, לא באופן ממשי. הוא אמר, יאללה, קחו את האזור, בואו נחלק. לא, שום קניין ממש. הוא חילק באופן תיאורטי את ה... את האדמות, בהרבה מאוד מקומות. לא שמישהו שרגש שם, איבד את האדמה או משהו כזה, אין דבר כזה. לא, והבעלים שבאופן תיאורטי הוא חילק להם, רק הוא רשם את זה כאילו זה שלהם, אבל זה היה שלהם. היה מכוח, היה לו אינטרס פוליטי לשבות אותם. הם נעלמו. נעלמו, פשוט נעלמו מהשטח. איפה הם נעלמו? באמריקה, הגרו, פה, שם, מתו. אין בעלים בכלל. אבל זה רשום באיזשהו מקום על מישהו שהוא לא קיים בכלל. אז זה בעיה משפטית, סבוכה וכל זה. אז מנסים היום למצוא איזושהי דרך, איך מנכסי נפקדים, משהו כזה, יש משהו כזה. לא יודע, אני בשוק פעם, אני לא בקיא בכל הסוגיה הזאת. אבל הנה, היה שם מגרון, עשו את כל המקום הזה, אף אחד לא גר שם, אף אחד לא מאבד את האדמה. בעצם אין בעלי, הכל זה רק תיאוריה. אבל האמת היא שיש כאן איזה אי צדק, יש כאן ניגוד של, איך אומרים, ניגוד אינטרסים פוליטי. זאת אומרת, לא שבאים אנשים פרטיים מתלוננים מהבעיה של קשר. באה איזה מפלגה. היא מתנגדת לכל ההתיישבות בישע. והיא מחפשת במזכוכית מגדלת כל מיני אנשים שחיים או לא חיים, לא משנה. יאללה, עכשיו אתן לכם עורך דין. מאיפה עולה כסף עורך דין? אירופה נותנת להם כסף. האירופאים, יש להם מאות מיליונים דולרים נותנים היום לאותם ארגונים שהיום נאבקים נגד ישע. הם פשוט נותנים להם כסף. כל זה בשם זכויות או משהו כזה. באירופה אין לה אינטרס לחזק את מדינת ישראל. זהו, ככה זה מתגלגל. ולמעשה נהרסים בתים וכל זה, אבל למעשה שום דבר לא קורה שם.
אבל מה עושים?
מה?
מה עושים?
בשביל זה יש מאבקים פוליטיים. במקום שהמאבק הפוליטי יעשה בכנסת, במקומות כאלה, ולפי רוב, במקום זה לוקחים את בית המשפט העליון המסכן הזה, ומפעילים אותו לשרת אינטרס פוליטי, לא של צדק. של האינטרס הפוליטי של המפלגה הפלונית. זאת אומרת, אם המפלגה הזאת לא הייתה, או תנועה פלונית, לא משנה. אם היא לא הייתה קיימת, לא היה בכלל העניין הזה, בכלל בא לידי ביטוי. זאת אומרת, לא היה קם איזה מוחמד אחד ואומר, זה שלי. כן, מי שיגיד שזה שלי בכלל. זה כל הסיפור. אז אני חושב ש... אני אומר את דעתי, בית משפט עליון, בכלל בית משפט, זה חשוב תהיה רשות שופטת. אבל אם הרשות השופטת או המהלכים המדיניים והפוליטיים הם כאלה שהם גורמים לבית המשפט העליון להיות במקום שהוא לא צריך להיות שם, זאת אומרת, במקום שזה יהיה בתוך המאבק הפוליטי, הוא לגיטימי המאבק הפוליטי. אבל במקום זה, אז בית המשפט העליון מחליט החלטות. איך אמר פעם רבין, זכרונו לברכה? גירשו את האלף מחבלים ללבנון, היה תמורת
חטפו איזה
תלמיד. שליט, לפני שליט, אני לא חושב, ג'רביל, ג'בריל, משהו כזה.
זה 3,000, עסקת ג'בריל.
3,000.
השמונה חיילים החטופים
מהנחל. כן, נכון. אז מה אמר רבי? הוא אומר, מה אני אעשה? בית המשפט העליון, הייתי רוצה, הייתי כבר... אבל הוא אמר לי, הוא מכתיב לי, עזוב בית משפט, תעזוב את המדינה. יש לך, יש לך סכסוך עם מישהו, תבוא לבית משפט. אבל למה אתה מתערב בוויכוחים הפוליטיים? התוצאה בסך הכל שבית המשפט היום מאבד את שינו בעיני האומה. כי רוב האומה לא חושבת כמוהו. בית המשפט חוכמולוג, הוא פתאום... אז בא רוב האומה ואומרים, לא. אתה, בית משפט, אתה נחמד, אבל אתה לא בשבילנו. במקום חוק, יש צחוק. עושים בית המשפט צחוק. כל כך הרבה אנשים, אני לא מדבר בפרטיות, בלאומיות, לא מרוצים מהמערכת הזאת, שהיא בעצם באה, המטרה של בית משפט צריכה להיות לשרת את האינטרס הלאומי. זה ככה כותב הרב באות. זאת אומרת, המערכת המשפטית צריכה לשרת את האינטרס הלאומי הקיומי שלו, אבל היא לא יכולה לעמוד בסתירה לאינטרס הלאומי הקיומי. זו דוגמה. גם בדיוק זה הנושא כאן. בית משפט הוא מסכן. שמו לו על השולחן נושא שהוא בכלל לא שייך להם. נושא פוליטי, איך הוא יכול להיות הכנסת? לכנסת, תרימו ביניכם, מה אתם שומעים את זה כאן? וכל הסיפור, מה? מנצלים את החולשה של בית המשפט. אם אני הייתי שופט עליון, תמנו אותי עכשיו ברגע זה. תמנו אותי, נו. למה אתם אומרים? איי, חבל. אם הייתם מנים אותי, אז הייתי ממיין את הדיון. על מה אתם רוצים לדבר? על המריבה ביניכם בימין לשמאל? כן? לכו תריבו, אני לא מתעסק עם זה. ההוא גזל את ההוא, בסדר, זה בסדר כמובן. זה כל הסיפור של הרעשים ומה שעושים כאן, כל הדברים. טוב, חבל, אני מצטער שאני הכנסתי אתכם קצת לפוליטיקה.
גם זה צריך לדעת.
לא, זה כל הסיפור. לפעמים המערכת מאבדת את ערכה. הוא מזכיר לי את יוון. יוון היה דמוקרטיה. ואיך הם היו עושים דמוקרטיה? היו אוספים את כל האנשים באצטדיון, עושים הצבעות, את כל ההחלטה. לפנות את ההשפעה, לא לפנות את ההשפעה. מה הייתה התוצאה? לא דמוקרטיה, אלא אנרכיה. בלגן. והכל התמוסף לי. אותו דבר, כל מערכת, היא חייבת לדעת את הגבולות שלה. אם אתה מנהל את המדינה דרך האצטדיונים, אז זה היה תוצאה שיוון התפוררה. אותו דבר רומי, פעולה בגלל כל הדברים האלה. גם כאן צריך מאוד להיזהר, יש לנו מדינה ברוך שאתה ישמור עליה. אבל שישמור על מדינה יש שלוש רשויות. א', יש רשות מחוקקת, זה הכנסת. ב', יש רשות מבצעת, זה הממשלה. ג', יש רשות שופטת. זה בתי המשפט, מערכת בתי שבראשה בית משפט העליון. אבל אפשר לפגוע בשלושת הרשויות האלה. גם ברשות המחוקקת. שאלו אותי איך לפגוע ברשות הזאת. שלא מתחשבים ברוב. מקבלים החלטות בניגוד לרוב. אני לא רוצה להזכיר נשכחות. היה רוב, רוב הדרכים הביאו צד אחד. היה ראש ממשלה אחת, אני לא רוצה להזכיר כרגע את שמו, הוא קנה, קנה בכסף. חבר כנסת, היה צריך רק אחד.
על מציבושי.
על מיצ'יבושי, וכל, זה היה במקום 60-61 זה קו. ועל זה היה אוסלו, אני לא זוכר כמה היה שם, היה החלטה גורלית על מיצ'יבושי. אז מה, איזה מין בית, איזה מין בית נבחר? זה לא נבחרים, זה משוחדים, בית משוחדים. זו דוגמה של ערף הדמוקרטיה. אני מצביעים לדבר אחד, ואחר כך פתאום עוברים מצד לצד ולא נאמנים לבוחרים. אם אתם לא נאמנים לדעות של הבוחרים, אז אתם... אתם עושים... אתם, לא, אתם קורטים את הענף שאתם יושבים עליו, את העת שאתם יושבים עליו. זו דוגמה, זה הרשות המחוקקת. הרשות המבצעת, אותו דבר. אם ברשות המבצעת, במקום משרת את האומה, אדם משרת את הכיס שלו, את האינטרסים הפרטיים שלו, אז האומה מכירה אותו, אומרת, מה זה? בחרתי אותך בשביל להרוויח כסף. הם צודקים האומה? אבל במילא, משטרים מושחתים, זה הדבר, הסכנה הכי גדולה למדינה. באים שליטים וכל מיני, והם עושים עסק. עושים עסקים. אם אינני טועה בארצות הברית היום, מה שהייתה כף המוסלעים, זה בדיוק השחיתות הזו. שעמדו אנשים בראש השלטון והרוויחו כסף. קיבלו בצורה כזאת או אחרת. זה הרשות המבצעת. שיכולה להיעלם על ידי שחיתות. הרשות השופטת שהיא מתערבת בלא מעט דברים שלה. במילא היא מאבדת את מעמדה ואת כבודה ואת כל זה. זה מובן, כראש ממשלה, לזכור את כל שלושת הדברים האלה. טוב, אנחנו במשניות. אבל למה לא בחרתם בי כראש ממשלה? זה כל ילד צריך לדעת את זה. לומדים בספר אזרחות. לומדים אזרחות בספר. אז זה דבר שצריכים ליסודים לנדוד. יש שלוש רשויות, נקרא הפרדת הרשויות, וכל רשות צריכה להבין שהיא בערבון מוגבל. אם היא לא תנהג כראוי, אין לה עתיד. אין לה... זה פוגע בכל המערכת. אנחנו בפרק חמישי. טוב, משנה א', אנחנו עוסקים בלקט, מצוות לקט. מה זה לקט? ראינו מה שנופל בזמן הקצירה, ואחר כך באים עניים ולוקחים, זה נקרא לקט. גדיש שלא לוקט תחתיו, כל הנוגע בארץ הרי הוא של העניים. מה זה הכוונה? גדיש שלא לוקט. אם בן השדה עשה גדיש, גדיש זה שלוקחים כמה עומרים ועושים איזה הרמה של הקבוע, זה נקרא גדיש. גדיש שלא לוקט תחתה, אם בן השדה עשה גדיש במקום שעדיין לא לקטו שם העניים את הלקט, טוב, נשארו שם שיבולים על הרצפה, והוא עשה על השיבולים האלה הוא עשה את הערימה, את הגדיש. כל הנוגע בארץ, כל השיבולים של הגדיש הנוגעים בארץ, הרי הוא של עניים. בירושלמי מבואר הטעם שכנס שכנסו החכמים לבעל השדה. למה? למה לא התחשבת בלקט וכיסית אותו בערימה הזאת? לפי שעשה גדיש על גבי הלקט של העניים וכיסאו. אפילו אם הגדיש הוא ממין אחר, כגון שהגדיש חיטים על גבי לקט של סיורים, בכל מקום כנסו שכל מה שנוגע בארץ מן השיבולים שבגדיש הרי הוא של עניים, פטור מן המעשרות בדין לקט, שהפקר בדין הפקר. לקט זה הפקר, ולא צריך לעשר אותו. וכאן במקרה זה לא צריכים לעשר. המדובר על אנשים יראי שמיים, לא מדובר כאן רמאים. אבל יראי שמיים, הוא אומר, וואי, שכחתי לשמתי את כל הגדיש על מה ששייך, לא שייך לי, שייך לעניים. ואז הוא מתקן את הדבר הזה. הרוח שפזרה את העומרים, אומרים אותה, עומדים אותה, סליחה, כמה לקט היא ראויה לעשות, ונותן לעניים. רבן שמעון גמליאל אומר, נותן לעניים בכדי נפילה. הרוח שפזרה את העומרים, שנתרבו שיבולים של בעל השדה בשיבולי אלקט, זאת אומרת, עניים היה שם, עומרים זה חבילות קטנות, גם של לקט, אבל גם של בעל הבית, ואין עודי כמה לקט היה, עומדים אותה, מעריכים את השדה, כמה לקט היא ראויה לעשות, מהי כמות הלקט שיכולה להיות בשדה הזה, ונותן לעניים לפי הערכה הזו. רבן שמעון גמליאל אומר, נותן לעניים בכדי נפילה, כשיעור הלקט שרגיל ליפול בשעת קצירה. והוא קצור ועומד, אחד מ-45 של הקציה. אני רוצה להסביר, אני זוכר בשעתו כשהייתי עדיין בקיבוץ ועסקנו בחקלאות דברים כאלה, אז אחרי שהיו קוצרים את התבואה או דברים אחרים, כן? היו באים באותה תקופה, היו עולים חדשים, מעברות, דברים כאלה, אנשים עניים, אז הם באמת אחרי שהיו מוסיף, הם היו באים לאסוף את מה שנשאר שם בשדה. אני עוד זוכר את זה. עכשיו, העניים שהם חיים מזה, הם יודעים את הכמויות. הם עומדים, הם באים, או, בשדה הזה אנחנו נאסוף 4-5 קילו שיבולים. מורות, שהיא באה לאסוף את גם יהיה לי קצת שם. זה מה שהוא אומר, עומדים, מה זה עומדים?
מעריכים.
מעריכים כמה, ורצי זה מה ש... אנחנו בדף קוף קף ת' קוף קף ת' למלחמת הדעות והאמונות. צריך לומר, הדברים האלה נאמרו על רקע של ההשכלה. באותה, זה היה לפני 150 שנה, קצת יותר. מה זה ההשכלה? פתאום נפתחו השערים באירופה. נפוליון גם אמר, מי שרוצה ללמוד, אין גטו. השערים פתוחים. אז במרכז אירופה, גרמניה, מקומות אחרים, צרפת, יהודים התחילו, במקום ללמוד תורה, ללמוד בגרות. זאת אומרת, לעסוק במדעים ודברים כאלה. ולאט לאט פרקו עול, והם משמחים עם זה. פתאום נפתח להם עולם חדש. מקודם, בגלל המסורת והקשיחות הדתית, הילדים לא היו לימודים אקדמיים או משהו כזה. פתאום הכל נפתח. היה מלחמה גדולה, עד היום מלחמה הזאת קיימת, בין ההשכלה מצד שני, של תרבות אנושית, ובין תרבות ישראל, בין התורה, בין דברים. אבל באותה תקופה, היה ממש מכה. מכה. והרבנים ממש נלקו ונלחמו נגד התופעה הזאת של פקיקת עול ועזיבת התורה והלכת לתרבות, תרבות של הגויים. זה היה, הרקע הזה נכתב מלחמת הדעות והאמונה. בוא נראה. כשמשתוממים, משתוממים, יש השתוממות, כן? הם הרעיונות מפני שטף הדעות הזרות ההולכות ושוטפות, בייחוד דעות זרות של עבודת זרות. פורצות הן בשטף אל תוך המחנה, הכוונה אל מחנה עם ישראל, לוקחות לבבות רבים ומעוותות את הדרכים ומטות רבים מצעירנו מדרכי החיים לדרכי מיטה. מבחינה רוחנית, מבחינה יהודית, כן? המגנים על הדעות של היהדות מרימים כל צווחה, מבטלים את הדעות הרעות. זה ממש, מה זה כל צווחה? מלחמה, מלחמת תרבות ממש. מגלים את זיופם ושקרם על ידי בירורי גדרי היהדות. אבל הדבר מסופק מאוד אם בסגנון זה יעלה בידם להשיב אחור את מה שהחל להתפרץ כהר פרצים. הר פרצים זה הר געש. השיטפון היה כזה גדול, הוא אומר, זה שאתה בא ואומר, אני מגדיר מה זה יהדות. זה לא מספיק בשביל למנוע את השיטפון הזה. צריך איזה מנגנון, גם הגנה וגם התקפה, הייתי אומר, על מנת להציל את היהודים שלא ילכו לתרבות זרה. זה מה שעומד על הפרק. בשעתו היה כאן בארץ, כשהרב בא לארץ באותה תקופה, פתחו את הגימנזיה הראשונה, גימנזיה הרצליה, בתל אביב. שאני בתור בילד, אני זוכר את המבנה של הגימנזיה, רחוב הרצל, מי שמכיר רחוב הרצל בתל אביב, בקצה רחוב הרצל. היום יש שם בניין שלום, איך נקרא? מגדל שלום, שם היה גימנזיה הרצליה. כשפתחו את זה, אז הרב זצ"ל יצא למלחמה נגד הגימנזיה. למה? שבגימנזיה לא לימדו תורה, ולא לימדו יהדות, ולא לימדו רק השכלה. אז הוא יצא נגד זה בחריפות. אבל מה? בחוכמה. הוא אמר, לא, השכלה יש בה גם צד טוב, זה לא הכל רע. צריך לדעת חשבון, מתמטיקה, פיזיקה, כל הדברים האלה צריך לדעת. אבל זה לא אומר שאי אפשר ללמוד תורה יחד עם זה. אדרבה. ואז פתח מה שנקרא, בספר, כמדומני קראו לזה תחכימוניה, משהו כזה, בספר הזה, שבו למדו תורה, ולמדו גם מדעים וכל הדברים האלה. לא שהוא שלל את הכל, וזה באופן אמיתי אומר, אני לא שולל את הכל, אבל שאלה, מה יותר חשוב, התורה או ההשכלה? אז התורה היא כמובן, כי היא התורה, היא באמת גורמת לנו להיות נאמנים לעצמנו, לערכים שלנו, למסורת שלנו. והשכלה, אבל זה לא יכול להיות number one, זה יכול להיות מספר שניים, הדבר. ואז נפתח התחכמוניה הזה. היום, המשך כל הדבר הזה, יש היום שתי מערכות חינוך, אמר לי. החינוך הממלכתי-דתי, והחינוך הממלכתי הרגיל. מה ההבדל בין החינוך הממלכתי-דתי? החינוך הממלכתי-דתי אומר, כשמו כן הוא, גם זה וגם זה. נכון, יש מדרגות מדרגות בדבר. פתחו את הישיבות התיכוניות וכל הדברים. וגם כאן יש מאבק, זה לא נגמר המאבק. מהו העיקר ומהו התפקיד? המקום הזה נקרא על שם מאיר ליפשיץ, שם מקום דמו, מרגע מלחמת יום כיפור. הוא היה מהתלמידים הראשונים של מכון לב. מכון לב היה ידוע על כאן. לומדים תורה וגם מקצוע לומדים, אקדמאי. אז הוא, מיר, היה, למד בישיבה, מרכז הרב. דרך אגב, קרוב משפחה שלנו. אתמול הייתי אצל גיסי, גיסי הוא אחי, גיא ג'בר. בכל זאת, מיר היה אז פרופסור לב, ושמו נקרא מכון לב, פרופסור זיכרונו לברכה. אז הוא בא, והוא היה בחור אמת, מיר. הוא אמר, לא יכול להיות שההשכלה תהיה העיקר והתורה תהיה את הכל. לכן הוא דרש את בתוקף. הסדר יום, ביום, בבוקר, לומדים תורה. אחרי הצהריים, ילמדו מדעים וכל מה שאתה לומד. ועד היום זה כך. מה, למה בבוקר? אתה עיקר הערנות, היכולת, זה בבוקר. וגם היום, ישיבות תיכוניות ודברים כאלה, אז לומדים בבוקר תורה. ואחרי הצהריים, או שהנכדים שלומדים ישיבות תיכוניות, אתה לומדים זה? כן, בשש או משהו כזה. מה אתם עושים כל היום? עומדים תורה, ובלילה גם תורה. ומה נשאר לכם? שלוש שעות, שעותיים, מה? כן, אבל 100% מצליחים בבגרות, אף אחד לא מצליח כמובן. שאלו אותי איך. אני לא יודע. מי שלומד תורה, המוח שלו עובד. והזיכרון שלו מצוין. דבר ידוע, פלא. משקיעים כל כך מעט בבגרות, מה שהם עורכים 4 שנים, הם עושים ב... שאלתי את המנכת שלי, תראו, מתי אתה עשיתו? כן, משמינית, כמה שעות. 100. זה לא עומד בסקירה, אתה יודעת את, את העדיפות. מה יותר חשוב, תורה או מדע. ולצערי הרב, יש בתי ספר, גם דתיים שלא כך. יש בתי ספר שהקנה מידה אם התלמיד מוצלח או לא, כמה הוא מקבל ציון במתמטיקה, באנגלית או דברים כאלה. בתורה, לא, זה, זה לא בסדר. העיקר, אתה בן אדם טוב, אתה הולך על פי התורה, אתה אומר, רגע, קיבלת 5 באנגלית, 4 במתמטיקה, יאללה, תמשיך הלאה, בסדר. כי כל המערכת החינוכית בנויה היום לצערי הרב, המערכת החינוכית הממלכתית, להגיע להישגים, לימודיים, ובסך הכל זה בא לצרת את האינטרס הכלכלי של הלומד, שיהיה לו תעודה, שיוכל למצוא מקצוע או משהו כזה. ומה עם הבן אדם? זה הדבר הכי חשוב. מה עם הבן אדם? שיהיה הרבה על ערכים, יכבד את ההורים שלו, את בני האדם וכל זה, מידות, לא? העיקר שהוא, יש לו בגרות. פסיכו, פסיכו, יש היום מבחן כזה, איך
נקרא? פסיכומטרי.
פסיכומטרי. מה זה הפסיכומטרי הזה? מה זה? שמה אתה פסיכו, פסיכו? אני שואל. קודם כל תהיה בן אדם. אחר כך נדבר על פסיכו, פסיכו. מול, הייתי בניחום אבלים של קרובת משפחי, שהשיעור הזה יהיה ללא נשמתה. אלקה, אלקה, אלה בת זלמן ואתל, יהיה ללא נשמתה. היא אתמול היה מישהו שהייתה קבורה. אז בעלה, זכרו לברכה של הקהל, שהמפטרת, שהמנוחה, הוא היה ממנדלה, מנדלה, איך לא אומר? לא מנדלה. מנגלה, דוקטור מנגלה, היה דוקטור מנגלה. אז בעלה היה תאום. אז הוא בתור ילד, לקחו אותו למחנה הזה של... איך הוא אמר? השטן, היה השטן. היה פשוט מענה את האנשים, ועושה להם ניסיונות כמו העכברים. ובעלה, בעלה, היה אחד מהם. יצאו עליו ניסיונות מהדוקטור מנגלה. אבל מה, זה סמל דוקטור מנגלה, למה? דוקטור, הוא צריך להיות בן אדם טוב, תגידו לי. בהכרח?
לא.
הוא פגם, דוקטור, לא רק הוא, אבל יש אנשים בעלי תוארים אקדמיים כמו דוקטור או פרופסור. והם חיות אדם, יכול לקרוא דבר כזה? כמו דוקטור מנגלה, זה סמל של... זה שיש לך תעודה כזאת צורכת, זה לא אומר שאתה בן אדם טוב בערך כלל. ההפך, יכול לקרוא דבר כזה. זה המאמר. והרב זועק וצועק, אומר, איך נלחמים נגד זה לשים את ההשכלה ברוב מעיינינו, ומה עם התורה ומה עם הסורת. אז הוא אומר, יש כאלה שצועקים, זה יהדות, זהו. והרב אומר, לא, צריך גם לראות מה אפשר לקחת מתוך ההשכלה, ולא לא לבטל אותה לגמרי, אלא רק לתת לה את המקום האמיתי שלה בחינוך, בתרבות וכל זה. כל זה מאמר ארוך, מדבר על זה.